שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 61 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורחים שלי היום הם תומר ועמית צ'צ'ק, המייסדים של חברת WeR, שפיתחה פלטפורמה לשילוב תכני AR במרחב הקמעונאי. אם יש טכנולוגיה שיכולה לחבר באופן אינטואיטיבי בין העולם הפיזי לעולם הווירטואלי, ולחולל טרנספורמציה באופן שבו אנחנו מתנהלים ומתקשרים עם העולם סביבנו, זו מציאות רבודה, Augmented Reality. למעשה, זהו גם החזון וההבנה שמנחים את האחים עמית ותומר צ'צ'ק, שיסדו את חברת WeR. WeR פיתחה פלטפורמת AR יהודית למרחב הקמעונאי, אשר מאפשרת לשלב תכני מציאות רבודה דינמיים ותלת-ממדיים כחלק מחוויית הקנייה בחנות הפיזית. WeR כבר הוכיחה את הטכנולוגיה שלה בשיתוף פעולה עם אחת מהרשתות הקמעונאיות הגדולות בעולם, וולמארט. בחודשים האחרונים השיקה בישראל רשת סופר פארם פיצ'ר AR חדש על בסיס הטכנולוגיה של WeR, אשר מאפשר ללקוחות לשוטט בסניפים, לסרוק את המדפים דרך מצלמת הסמארטפון שלהם ולקבל באמצעות שכבות של מציאות רבודה המתמזגות עם המוצרים במדף, מידע רלוונטי והכוונה שעוזרים להם למצוא את המוצר שהם מחפשים. כמעין זבן אישי. שיתוף הפעולה הזה מספק לנו הצצה נוספת לפוטנציאל האדיר שיכולה להיות לטכנולוגיית ה-AR בעולם הקמעונאי. בשיחה, מספרים האחים כיצד חוויית ילדות בדיסנילנד המחישה להם את הפוטנציאל של טכנולוגיית ה-AR, כיצד ממפים את המציאות באופן סמנטי, ועל העתיד שבו כל העולם מסביבנו יהיה קליקבילי. שתהיה הזנה נעימה. שלום עמית, שלום תומר, ותודה רבה שהסכמתם להשתתף בפודקאסט שלנו. אתם המייסדים והמנהלים של חברת WeR, שזה שילוב של We, אנחנו ו-AR. אתם מפתחים איזושהי פלטפורמת AR יהודית לעולם הקמעונאי, שמאפשרת ככה לשלב בתוך מרחבים קמעונאיים, חנות, קניון, אולי גם רחוב, מימד של AR, שככה מעצים, משנה את חוויית הקנייה שלנו. אתם עוד מעט גם תספרו לנו שיתופי פעולה שלכם. אז תספרו לי קצת מתי קמה החברה שלכם, איך בדיוק, אולי איזה ככה סיפור מאחורי הקלעים של איך זה נולד, מאיפה אתם מגיעים באופן כללי?
תומר ועמית במקרה יש לנו את אותו שם משפחה, אז אנחנו גם באמת אחים. גדלנו ביחד באותו חדר בשנות ה-80 עם כל המחשבים שמתהווים. אחד הנקודות הכי חשובות בעצם, הייתי אומר בהיסטוריה שלנו גם כאחים וגם כחברה, זה בשנות ה-80 להיחשף באמת לדיסנילנד, כילדים. בעצם אבא שלנו לקח אותנו לשם, חווינו שם חוויה שתלת ממדית אמיתית ראשונה באמת, של מייקל ג'קסון, שאתה שם את המשקפיים, ואתה נכנס לאיזשהו חוויה שהיא מין קליפ סרט כזה ביחד, והכל היה תלת ממדי, ואני זוכר את עצמי בתור ילד, נכנס בלופים בעצם לחוויה הזאת, וכל פעם מנסה לצלם אותה גם בצורה אחרת. היה לנו מצלמה גדולה כזאת של VHS, וניסיתי לצלם את המסך, למרות שזה כמובן היה אסור. אנחנו כישראלים עושים את ה-next milestone, ובאמת ניסינו להקליט את המסך, ולקחנו משקפיים הביתה, ולא הצלחנו לראות. וזה משהו שליווה אותי במשך הרבה מאוד שנים, ילד בן 8, שמנסה להבין למה הדבר הזה לא עובד לו בבית. אני חושב שזה היה ככה, אם אני אגדיר בתור הקו המנחה שלי, ואולי גם איפשהו של תומר בנושא הזה, הוא איך מביאים את החוויה הזאת הביתה בעצם. איך אני מביא את החוויה התלת-ממדית, האימרסיבית הזאת, שאנחנו קוראים לזה 4D, כאילו קולנועים של 4D, איך אנחנו מביאים את החוויה האימרסיבית הזאת הביתה. עכשיו, כשאני מדבר עליי אישית גם, אני בא מתחום האנימציה והתלת-ממד מגיל 13, אז מבחינתי זה סוג של רדיפה של המון שנים להבין איך תלת-ממד נוצר, ואיך המציאות שלנו בעצם יכולה לקבל enhancement באופן שרק הדמיון שלנו יכול. אז אני בא מתחום ה-computer vision, computer graphics, גם computer vision כמובן, והמטרה הייתה שם בעצם לקחת וידאו ולשנות אותו באופן ששוב, רק הדמיון נכון לייצר. אנחנו מדברים על פרויקטים של Coldplay Up and Up Music Video, שזכה בהמון פרסים, Best MTV Music Award ופרסים אחרים.
פרויקט שלך?
כן, אני עבדתי על רוב השוטים שם ביחד עם הבמאי, על כמה שוטים מאוד מאוד מאתגרים, וכן, זכינו בו בהרבה פרסים, וזה רק חלק מהפרויקטים שהיינו חלק מהם. דבר נוסף שעשינו זה מסודרים, כולנו זוכרים את הקסדה המדוברת בפרק של מסודרים, שהם מראים את החוויה של החיילים שקופצים בכל מקום ויורים בהם. זה באמת הפרויקט הראשון שעשיתי אחרי בית ספר לאנימציה. אני תמיד רדפתי אחרי לשנות את המציאות בעצם, בתוך וידאו כרגע זה היה, ובאמת ברגע שראיתי שיש פה את האפשרות להתחיל לעשות את זה בריל טיים, באמת דרך הטלפון ודרך המשקפיים ודרך ה-VR, זה פתאום פתח לי את כל העולם והבנתי לאן השוק שלנו הולך, ולמה עשיתי את כל הדבר הזה במשך כל כך הרבה שנים.
אתם קמתם, אתה קצת עושה לי סדר מבחינת הכרונולוגיה, אבל קמתם עוד לפני ההבשלה הזאת, אז ספר לי, וכרגע הפלטפורמה שלכם פועלת בעיקר דרך סמארטפונים, אז קצת... קצת עשה לנו סדר בזמנים,
נכון,
כלומר, מה
נכון.
היה entry point הראשוני שלכם לשוק? אתה מדבר על עצמך כאנימטור, אבל פה זה טכנולוגיות אחרות, לא? זה
ברור.
אלגוריתמיקה, זה machine vision, learning וכל
נכון.
הבאזוורדס.
זה עוד כלים, אוקיי? אם נסתכל באמת על מה שעשינו ב-VFX, the same thing. אנחנו היינו עושים 3D tracking של ה-footage, היינו עושים reconstruction של הסצנה, והיינו מוסיפים בעצם מידע חדש שלא היה קיים שם לפני. נכון, לקח לנו לעשות את זה שבוע, בזמנים ההם, בוא נקרא לזה עד 2018 נגיד. ברגע שאפל וגוגל הראו לנו ש-AR Kit ו-AR Core, זה בעצם הטכנולוגיות שמאפשרות לנו בעצם להשתמש ב-AR בטלפונים, הם real time, התחלתי להבין שיש פה ליפ מאוד מאוד גדול. אם היה לקח לנו באמת 30 דקות לעשות איזשהו טרקינג ל-footage, פתאום אפל וגוגל מראים לך, תראו, הטלפון הזה שאתם מחזיקים ביד יכול לעשות את זה בריל טיים. וזהו נקודה שאני הבנתי שהתחום שלנו כוויז'ואל אפקטס בכללי הולך להשתנות. בשנת 2015, כשראיתי ש-AR מתחיל להיות איזשהו משהו מעניין, גוגל יצא עם מכשיר שנקרא גוגל טנגו. הוציאו כמה דיבלופר קיטס בשביל אנשים להתחיל לבנות, אני הייתי אחד מהראשונים שקנה אותם כמובן, וישבנו אצל תומר, והתחלנו לדמיין מה הדבר הזה בעצם יכול להיות ב-2015. וראינו את האפשרויות כבר אז. ראינו שנכון, זה לא היה מכשיר שהחזיק הרבה זמן, זה היה מכשיר שהיה לו טרקינג מאוד מוגבל, אבל זה באמת נתן שוב את הגלימס הזה
רגע,
למה...
זה היה, זה היה גלאסס? זה היה
לא,
משקפיים?
זה היה טאבלט שיש לו 3D סנסור מאוד 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 גדולים כאלה והם בומבסטים מאחורה, כדי לאפשר ראייה תלת ממדית של המרחב, point cloud. מבחינה טכנולוגית זה structure light, בעצם שמים פרוג'קטור של אור, פרוג'קטור שיכול לקלוט אור, ומייצרים פאטרנים על העולם, ומנסים לזהות את הפאטרנים האלה. במילים אחרות לנסות לייצר point cloud מהעולם האמיתי, בעזרת מכשיר אחד. והדבר הזה יצר כל כך הרבה מידע עשיר, ולא שמיש, כי אף אחד לא יודע מה לעשות איתו באותו זמן, אבל הדמיון יכל להתחיל לעבוד באמת. ופה הנקודה שאני ותומר ישבנו, ואמרנו, רגע, זה מזכיר לנו משהו. בשנת 2000 עשינו מפה שנקראת Go תל אביב. זאת הייתה מפת הבילויים של תל אביב, הראשונה, לפני טיימאוט, לפני גו, לפני כל דבר אחר. זה היה באמת מפת בילויים שהייתה מודפסת. בשנת 2000 עוד לא היה לנו באמת אינטרנט בידיים, היה לנו מחשבים בעיקר. והמפה הזאת היא בעצם אפשרה למי שנמצא בתל אביב למצוא את מה שמגניב סביבו, הברים, המסעדות, בתי הקפה, וזה פרויקט שהיה לי ולתומר מאוד מאוד, הוא היה פרויקט מאוד אישי שלנו, השקענו בו המון זמן והמון משאבים כדי לעשות אותו הכי טוב שאנחנו יכולים ושיהיה באמת שמיש. ובאמת מצאנו את עצמנו באוטובוסים של דן, מצאנו את עצמנו בכל המסעדות והברים עם המפה הזאת. הסיבה שהפרויקט הזה המשיך או לא המשיך, בוא לא ניכנס אליה, אבל זה באמת קשור להרבה פיגועים ותקופה מאוד מאוד מעצבנת שהייתה בתקופה הזאת בארץ. אז באמת הפרויקט הזה קצת נגנז במהלך הזמן, הוא לא הבשיל להיות במדיות הדיגיטליות, הוא לא הבשיל לטלפון, הוא לא הבשיל למחשב, וראינו את זה כפספוס מאוד 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 גדול כיזמים, כי ראינו את זה, הבנו את זה באותה תקופה, אבל באמת אני חושב שנתנו לעולם קצת להשפיע עלינו יותר מדי. ובאמת בשנת 2015, שאני ותומר ישבנו עם הטנגו, ואני חוזר לסיפור של הטנגו רגע, ראינו באמת איך אפשר להחזיר את החוויה הזאת של להתמצות סביבי ולהבין מה קורה סביבי ברמת ה-AR. והחלטנו להתחיל לחקור את העניין. במשך 3 שנים נתנו כמובן לכל הפלטפורמות להתבשל, בשנת 2018 כשאפל יצאו עם ה-API של ARKit ו-ARCore, התחלנו לבנות. וכשהתחלנו לבנות, אתה יודע, זה מן הסתם הרבה חיפוש ותהייה, לא היו אנשים בכלל שהבינו בתחום הזה באותו זמן, יצרנו צוות מאפס, שהיה צריך להבין את כל התחום הזה באמת מההתחלה, ותוך כדי שאתה בתחום אתה גם מגלה שיש עוד הרבה מאוד ישראלים אחרים שהם בתחום הזה, ואתה לאט לאט מגלה שישראל היא hub של התחום הזה, אם זה PrimaSense שנקנתה על ידי אפל, והיום זה ה-ID שלנו בטלפונים, ולפני זה זה היה Kinect שכולנו השתמשנו בו, לחברות אחרות מדהימות שנקנו על ידי Snapchat, נקנו על ידי אחרים, כדי לאפשר את חוויית ה-AR ברמה שאנחנו מכירים אותה היום. ראינו את זה, הבנו את זה, והחלטנו להתחיל לעבוד בזה. כמובן שהמשקפיים היו שם תמיד. היה לנו תמיד גישה למשקפיים, האחרונות שהיו בשוק מבחינת איזושהי חברה, זה אף פעם לא היה באמת שם, ברמה הטכנולוגית, כדי שנעשה את הליפ הזה כחברה, לעבור למשקפיים באותה תקופה. ובגלל זה החלטנו להתרכז בטלפונים, וגילינו שהטלפונים הם כלי יעיל, מדהים, שיכול לתת לך תוסף מצוין על המציאות, וככל שאתה מסתכל וחושב על זה טיפה יותר כחברה, ומה שאנחנו עושים היום, אנחנו בעצם הופכים את העולם להיות קליקבילי. העולם מבחינתנו הוא אובייקטים יבשים, וחסרי באמת משמעות, בוא נקרא לזה, בעולם הדיגיטלי. כשאנחנו מחברים דרך AR, בהבנה סמנטית של הסביבה, אנחנו יכולים לחבר את האינטרנט למציאות. אנחנו יכולים לאפשר attributes לאובייקטים בעולם שלא היה אפשר לחבר לפני זה. ומפה המשכנו להתקדם לאט לאט עם הרעיון הזה, חשבנו על קניונים בהתחלה, הסתכלנו על העולם בכלל, האם אפשר לנווט אותך בעולם, ממכוניות לדרונים, לכל דבר אחר שאתה יכול לדמיין, אבל כן באנו מעולם המיפוי, הבנו שצריך קודם כל למפות את העולם כדי לאפשר עליו איזושהי חוויה סמנטית לפני זה.
קצת ברמה הטכנולוגית, אני מנסה להבין. כן. איפה המקום של הקיטים האלה של אפל וגוגל, כן. של הקיטים שלהם בתחום ה-AR, ואיפה המקום שלכם?
ARKit אחד, וזה באמת ARKit, כאילו האפלי, בוא נקרא לו, נתן לנו בסך הכל טרקינג. טרקינג לא נתן לנו התמקמות, לא נתן לנו זיהוי של אובייקטים, פשוט טרקינג של המצלמה, המיקום של המצלמה במרחב. כן, היו עוד כמה נקודות שהכנו למשוך כדי להבין קצת יותר על המרחב, אבל זה היה מאוד מאוד מוגבל. לא הייתה אפשרות אפילו להתמקם, לא הייתה אפשרות לחזור לאותה נקודה שהייתי בה ב-AR, הכל מתחיל כל פעם מחדש, והכל קצת גם מרחף איפשהו, לא בדיוק יושב על העולם. הבנו שיש פה את בעיית הדריפטינג. ככל שאתה הולך יותר רחוק עם הטלפון, יש דריפט גדול יותר, במילים אחרות. ולא משנה איזה סלם, בסופו של דבר סלם זה הדרך שלנו להתמקם מחדש, נקרא לזה דאטה סט קיים, למשל סרקתי את החדר ואני רוצה לשים טלוויזיה על הקיר, ובפעם הבאה שאני אחזור לחדר הזה הטלוויזיה תמיד תהיה על הקיר. הנושא הזה לא היה באמת פתור. התחילו לקפוץ כמה סטארט-אפים בנושא הזה, בעצם לסליימינג במילים אחרות. נכון שאפל אחרי זה כבר נתנו אפשרויות להתמקם, אבל זה רק אפל, ואז גוגל נתנו את הנקודות שלהם להתמקם, וזה רק גוגל, וכל אחד התחיל ליצור בעצם איזשהו חתימה שלו על העולם, כדי לשמור את הדאטה אצלו במילים אחרות, אוקיי? הבנו שבחנות, אם נסתכל על זה כריטל סטור בכללי, החוויה הזאת בעצם לא מאפשרת לנו להחזיר יוזר לנקודה ספציפית בחנות, ולחזור על אותה חוויה עוד ועוד ועוד פעמים. והסיבה היא מאוד ברורה. אם אנחנו מסתכלים על הדרך שעד היום, או עד אותה תקופה, ARKit או ARCore התמקמו, הם חיפשו נקודות במרחב, בעצם contrast point בפיד של הוידאו, כדי לייצר נקודות שהם יכולים לעשות טריינגולציה עליהם. ובחנות זה מלא מוצרים, והמוצרים משתנים ומתחלפים ומזיזים ונקנים ונעלמים וחוזרים, והדבר הזה לא אפשר לנו בעצם לייצר שום חוויה סמנטית באמת כחברה בחנויות. אז הדבר הראשון שעשינו כחברה זה בעצם לפתח כלי, מערכת, שממפה את העולם בעזרת אובייקטים, ספציפית בעזרת מוצרים. וגילינו שלמפות את העולם ברמת המוצרים מאפשר כל כך הרבה use cases לריטל. ואני חושב שה-core technology והפטנטים שלנו גם, הם מבוססים ניווט על ידי מוצרים, מבוססים מיפוי crowd-based source על ידי מוצרים, ובסופו של דבר אנחנו בונים חנות שהיא מלאה מוצרים, ומשם אנחנו מנווטים. ויש יחסים בין מוצרים, ויש קשר בין מוצרים, וככל שאתה מסתכל עליהם ברמה יותר סמנטית ופחות computer visionית, פתאום יש עוד הרבה יותר אינטים שנותנים לך גם להתמקם, גם לנווט, וגם לאפשר חוויות מדהימות מול המדף.
הלקוחות שלכם הם לא, אתם B2B, B2B to C, whatever שקוראים לזה.
כן.
אתם לא מוכרים משהו לצרכן, אתם מוכרים פלטפורמה, מספקים פלטפורמה לריטיילים. איך הם רואים את זה מהצד שלהם? הרי הם הרי מייצרים את התכנים.
גילינו שהפוטנציאל הוא בחנויות הריטייל, AR הוא כולו מבוסס מציאות. הוא כולו מבוסס מרחב פיזי. בתוך קניון יש לך מרחב פיזי, נכון, אבל כמות הברנדים שיש לך במטר מרובע היא מעטה. יש חנות פה, חנות שם, בתוך החנות, כמו בריטייל, כמו סופר פארם באמת במקרה הזה.
סופר סטורס.
סופר סטורס. יש כל כך הרבה אפשרויות במטר מרובע, ברמה הביזנסית, הכלכלית, כחברה. והחלטנו להתמקד בתוך החנות מהסיבה שהבנו, שבמטר מרובע יש כל כך הרבה ברנדים, יש כל כך הרבה אפשרויות, שרק צריך להתחיל. צריך להתחיל מאיפשהו והדבר הזה יגדל, אוקיי? ובאמת, הזדמזל מזלנו, והיה לנו איזושהי אפשרות באמת לעבוד עם וולמארט מספר פעמים בעבר, והם פנו אלינו לאיזשהו פרויקט ביחד עם נטפליקס, לאפשר חוויות AR בכל חנויות וולמארט בארצות הברית, מעל 6,000 חנויות.
איך זה אגב קורה, חברת סטארט-אפ צעירה?
אני חושב שזה באמת מסוג הדברים שצריך גם להודות לאנשים אחרים הרבה. יש הרבה מאוד קשרים שנוצרו במהלך הזמן, שהובילו להזדמנות של רגע מסוים, בזמן מסוים. אני אישית פגשתי את נשיא וולמארט והראיתי לו פשוט דמו, והוא מאוד מאוד אהב את זה. ובאמת כשהראיתי לו דמו במשרד שלנו, זה יצר שיחה שהובילה אחרי כמה חודשים בפרויקט הגדול הזה. מבחינתנו זאת הייתה הזדמנות מדהימה, לאפשר לנטפליקס, חוויית נטפליקס אינטרנטית, בעצם להתחבר לחנות, ולאפשר לילדים לאסוף דמויות חמודות כאלה, שמופיעות בקטגוריות שונות, וכל קטגוריה מאפשרת גם תכנים שמובילים אותך בסופו של דבר לחוויה האינטרנטית או הוובית של נטפליקס ברשת.
מה זה קצת היה שונה? אתה מספר על דמויות ולמצוא דמויות, מה זה היה קצת, אני מניח שמעלה ישר את אסוציאציה לפוקימון גו, מה היה ההבדל, בכל זאת ההבדל?
שבפוקימון גו אתה, זה יכול להופיע ברמה רנדומלית ב-GPS מסוים.
כן.
אוקיי? אנחנו פשוט זיהינו שאתה עכשיו בקטגוריית האורז, או באיזושהי קטגוריה שפרודוס מסוים, והחלנו לייצר תכנים סמנטיים ספציפיים על המוצרים שהסתכלת עליהם. זה מאוד מאוד שונה ממה שעשו בפוקימון גו, כי זה היה כל כך רנדומלי באותה תקופה ש... אתה יכול לנסוע עם האוטו ולאסוף אותם כאילו על הכביש, אתה יודע, זה בכלל לא היה, סמנטי עוד לא הייתה שם, אבל כן היה שם חוויית AR, או לפחות האינטרדקשן ל-AR. מה שאנחנו עשינו זה משהו קצת יותר ספציפי, הראינו שאם יש תוכן לגבי רספי, נגיד מתכון של אורז, בקטגוריה של האורז יקפוץ יצור חמוד של אורז, שיוביל אותך לתוכן של האורז. ואני חושב שזה הדבר החדש שיצרנו.
בעצם בסדרה הזאת, היה העונה הראשונה עם... בעצם 10 פרקים, אז כל פרק היה מה אפשר להכין עם אותו מרכיב, אם זה עגבנייה, אם זה עם אורז, אם זה עם תירס. אז בעצם, כמו שאני ציין, כל קטגוריה כזאת, כל מוצר כזה, הוביל לתכנים הספציפיים של הפרק, אם זה הקליפ של הפרק, אם זה המתכונים שלה, שאפשר להכין עם זה, או משחק.
ואיך היה אינגייג'מנט?
מדהים,
כמו כי... כמו כל טכנולוגיה בהתחלת הדרך, בטח כשאין את, את המכשיר האופטימלי,
נכון.
זה קצת קשה.
בוא נשים סייד נוט. ילדים משתמשים בטלפון כל הזמן. וברגע שתיתן להם איזושהי חוויה, בחנות כשההורה הולך וקונה והילד יכול עכשיו לבזבז את הזמן ולשחק, זה יצר אינגייג'מנט. והאינגייג'מנט היותר מדהים שראינו פה, הוא ש-AR עובד. למה הוא עובד? הוא מוביל ל-X קליקים פר חוויה. לפעמים 7 קליקים פר חוויה. זה לא משהו שראינו לפני זה. בדרך כלל אתה רואה איזה פרסומת, אתה רואה איזה משהו, אתה לוחץ עליו וזורק אותו מיד. פתאום גילינו שהחוויה עובדת, שמי שנכנס ל-AR נשאר ב-AR. ואני חושב שזה היה הדבר הכי חשוב שאנחנו כחברה למדנו, וזה מין ולויאציה כזאת שמה שאתם עושים הוא כנראה נכון, ופשוט תמשיכו עם זה הלאה. העניין הוא שהגענו ללקוח כמו סופר פארם, ויש רבים אחרים שאנחנו מדברים איתם, אבל כשהגענו לסופר פארם, באנו למכור להם את אותו דבר, במילים אחרות. אתה יודע, הנה חוויה מאוד איכותית, גדולה, יפה, מדהימה, בואו נעשה את זה גם פה. נפלנו במקרה על שני אנשים מאוד חכמים ומאוד מדהימים, שזה התחיל ממיכאל מיטרני והמשיך לשון כמובן. ומיכאל ראה את זה ואמר, יש פה משהו, מעניין אותי מאוד.
מיכאל הוא סמנכ"ל
ה-Innovation בסופר פארם. בעצם הוא הראשון שרואה את הטכנולוגיות החדשות, וכמו שכולנו מכירים את סופר פארם, אני לא חושב שיש ריטל בארץ שמחבק כל כך הרבה טכנולוגיות וחדשנות במקום אחד, ואני חושב שזה יאמר רק לזכותם בנושא הזה, אבל ראינו שהריטל, במיוחד אחרי פנדמי כזו, שרדנו תקופות מאוד מאוד קשות בסופו של דבר בשוק, אבל ראינו שהריטל הוא לא הלקוח, וזה משהו שלקח לנו הרבה מאוד זמן ללמוד, כי כשעבדנו עם וולמרט, וולמרט היו לקוח, לא נטפליקס, לא מישהו אחר, בעצם וולמרט, וגילינו שלא כל ריטל יכול לשלם איקס כסף, בוא נקרא לזה, עבור חוויה ב-AR. אבל מה שכן גילינו פה זה שמאוד יש להם עניין בלחדש כמובן את חוויית הקנייה בחנות, והכי יש להם עניין בלהבין איך לקוחות קונים בחנות שלהם. ו-AR פותר להם את שני הדברים האלה. לא רק זה, הוא גם הוסיף עוד קצת נדבך על זה ועוד שאני אדבר על זה, אבל ברגע שהבנתי שהריטל הוא לא הלקוח שלנו, הוא השותף שלנו, פה אני חושב, השלמנו את הפלטפורמה. הפלטפורמה שלנו היום, מאפשרת ברמה מאוד מאוד סקלבילית, לכל הריטל בעולם, להטמיע את הטכנולוגיה הזאת, בעלות מאוד נמוכה, כדי להיכנס בעצם לתוך הפלטפורמה של אוגמנט, או לאפשר פלטפורמה של אוגמנטד ריאליטי בחנויות שלהם. עכשיו בוא נשאל למה זה טוב. זה טוב מאותה סיבה שהריטל קיים. הריטל הוא בסך הכל שטח, שטח שמאפשר לברנדים להזכיר שטח על המדף ולהיות שם ולמכור ולפרסם. זה בגדול המהות של ריטל הוא בסך הכל לאחד הרבה מאוד ברנדים למקום אחד ולהזכיר להם שטחי מדף. גילינו שברגע שאתה מאפשר לברנדים אפשרות לדבר עם הלקוח בנקודת הבחירה שלו, לא רק באינטרנט, גם בחנות, הם חיבקו את זה וקפצו על זה בשני ידיים, כי החנות לא השתנתה ביותר מ, אני לא יודע, במאה השנים האחרונות, אין באמת שינוי במדף. המדף נראה בדיוק אותו דבר.
מעבר לזה, יש כבר מדברים שנים, קצת מוקדם מדי, אבל מספידים את החנות הפיזית, על רקע העלייה של האי-קומרס.
נכון, עם כוכבית. אם זה היה באמת נכון, אז בפנדמיק זה היה קורה.
אבל בהחלט היה דיבור כזה.
נכון, ואני חושב שהפנדמיק הצילה את הדיבור הזה. בעצם היא אמרה, חבר'ה, אתם לא רוצים להיות כל היום בבית, אתם לא רוצים כל היום להיות בסגורים בתוך מחשב, אתם רוצים לצאת מהבית. ואיזה דרך יותר מדהימה יש לתת להם לצאת מהבית, מלחבר אותם לכלים שעוזרים להם לבחור. אני בטוח שעמדת בחנות וכל אחד מהצופים, סליחה, מאזינים שלנו, עמד מול המדף, חיפש איזה מוצר או שאשתו ביקשה ממנו, או שהוא יודע שהוא צריך, או שהוא שמע באיזשהו מקום, והוא לא מצא אותו, הוא לא מצא את המוצר שנכון לא באותו רגע, והוא יצא מהחנות בידיים ריקות. אנחנו מדברים על פוטנציאל של לקוח שיש לו אינטנשן, שמגיע לחנות, רוצה לקנות, ולא מוצא את מה שהוא מחפש. ברגע באמת שהבנו שהריטל הוא השותף, הוא לא הלקוח, גילינו שהברנדים מאוד 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 רוצים לשלם כדי להיות חלק מזה. הם רק מחפשים את האפשרות לדבר עם הלקוח, בנקודת הבחירה שלו בחנות. הם למדו בתקופה באמת, כמו שאמרת, במהלך הפנדמיק, מי שלא היה לו e-commerce, פתח e-commerce. כי בלי אתר אינטרנט, באמת היה אי אפשר למכור בתקופת הפנדמיק. והם גילו כלים מדהימים שמאפשרים להם למכור יותר טוב, יותר ברמה אישית, ובחנות אין להם את האפשרות הזאת. אם נחשוב על ה-holy grail של חוויה בחנות, היא חוויה פרסונלית. אין היום שום כלי שמאפשר חוויה פרסונלית בחנות, מעבר ללהגיע לקופה. ולקבל איזה קופון שלא תזכור לעשות לו רידים בפעם הבאה שתגיע. אנחנו רוצים לחבר את כל זה, ורצינו לאפשר חוויה שנותנת לברנדים אפשרות לדבר עם הלקוח בנקודה שהוא בוחר מול המדף, וכמו שאולי התחלתי להגיד, אני בטוח שגם אתה וכל החבר'ה וכל הצופים פה עמדו מול המדף, חיפשו מוצר שיש להם ברשימה או שבאמת מישהו ביקש מהם לקנות, ולא מצאו אותו ועזבו בידיים ריקות. זה הפוטנציאל שאנחנו מסתכלים עליו כחברה להגדיל את המחירות בחנות. הלקוח שנכנס לחנות ועזב בגלל שהוא לא מצא את מה שהוא קנה, זה בעצם הדבר הכי נורא שיכול לקרות לריטייל. הלקוח בא עם אינטנשן, הוא כבר הגיע פיזית לחנות, זה לא משנה לו אם זה יעלה עוד חצי שקל יותר או פחות ב, אני יודע, 5 דקות נסיעה ממנו, הוא רוצה לקנות את זה עכשיו, אבל הוא לא מוצא את מה שהוא מחפש. ואני בטוח שאני ואתה וכולנו היינו במצב הזה, פשוט יש כל כך הרבה ברנדים על המדף, יש כל כך הרבה אפשרויות מאותו דבר, אתה לא יודע מה לבחור. וברגע שאנחנו מאפשרים להם כלי, שבוא נקרא לו עוזרת אישית, והיום עם הצ'אט GTP זה גם מאוד קל לדמיין את זה, אבל איזושהי עוזרת אישית, שמזהה ברמה סמנטית על מה אתה מסתכל בחנות, ומאפשרת לך תכנים שעוזרים לך לבחור, אז אנחנו באמת יודעים לתת פה כלי שמאפשר לברנד לדבר עם היוזר, בנקודה שהוא בוחר מול המדף, ולחשוף אותו למידע שהוא יודע מרמת האי-קומרס שמעניינת אותו כבר. אז בעצם אנחנו מחברים את האינטרנט למציאות, פשוט מפעילים חוויית אי-קומרית על המדפים.
הייתי גם מוסיף שבעצם אנחנו מאפשרים היום לברנדים שהיוזרים יוכלו לתקשר איתם, אם זה בשיחת וואטסאפ או ישירות לטלפניות שלהם. בעצם כבר פה אנחנו יוצרים את הקשר הבסיסי הזה שכולם מכירים, באמת בהמשך הדרך זה יהיה בשילוב עם דברים כמו צ'אט GPT, שבעצם רואים כבר, יודעים על מה אתה מסתכל, ומנגישים לך מידע רלוונטי שקשור לזה.
אבל קצת פה, בוא נעזור למאזינים ככה, שהם יוכלו להתנסות עם זה ברשת סופר פארם. איך זה עובד? אני נכנס ויש ברקוד על המדפים?
זה בדיוק ברקוד שמקל עליך, זה בעצם מיני אפליקציה שיורדת לטלפון, ונותנת לך את הכוח ואת הטכנולוגיה, שיש בטלפון עצמו, כדי להציג מציאות רבודה ברמה הכי גבוהה שאפשר.
ומה ברמה הפרקטית זה מסייע לי בתוך סניפי סופר פארם?
בסניפי סופר פארם, כשלב ראשון עכשיו, אתה בקלות יכול לפלטר. זאת אומרת, אם אתה באונליין עכשיו, ואתה רוצה למצוא מוצר שהוא שמפו, מרכך, ללא סולפטים, לדוגמה, או כל פילטר אחר שיש לך באונליין, באתר של סופר פארם, בעצם מונגש לך עכשיו בסניף. אז אתה יכול לפלטר את המוצרים שאתה רוצה, לפי אותו פילטר שאתה בוחר, ואז המוצרים האלה מודגשים לך במדף. אתה יכול לעבור עם הטלפון, וברגע שיהיה את המוצר הזה שעבר את הפילטר, הוא יהיה בצבע שונה מהמוצרים שמוצגים לך. אז ככה שיהיה לך קל למצוא מהמרחב הזה של כל הברנדים וכל הסוגי מוצרים, את העולם תוכן שמעניין אותך, את המוצרים הספציפיים שמעניינים אותך, זה כבר מכה לך על החיפוש.
אתה דמיין כאילו לנז, או איזושהי עדשה שמאפשרת לראות רק את הדברים שמעניינים אותך באותו רגע. וזה לא משהו שבאמת אפשר לעשות היום בחנות. אתה well overwhelmed, אין לך את הפילטר הזה.
אבל כשאנחנו מדברים על ה-holy grail של התחום הזה, אנחנו מן סתם מדברים על משקפיים, goggles, glasses, וכאן יש לנו עכשיו איזושהי נקודת ציון, שזה עם ההשקה של הוויז'ן פרו של אפל. איך אתה רואה ככה...
איך קשור אפל ויז'ן לסופר פארם?
איך קשור אפל ויז'ן ל-VR?
בטח. כמו שאולי אמרתי בתחילת הפודקאסט, אנחנו בעצם קיבלנו טיים משין. טיים משין לעתיד, מכונת זמן, שמראה לנו ומאפשרת לנו לגעת בעתיד של טכנולוגיה מהסוג הזה, שזה בעצם מחשב מרחבי. המחשב המרחבי בעצם אומר שאנחנו יותר לא תלויים במסך, אנחנו יותר לא תלויים במקלדת, אנחנו יותר לא תלויים בלימיטיישן של החדר שלנו. החדר שלנו יכול להיות כל דבר. יכולים בכלל עכשיו להביא אותנו עכשיו בכלל לחלל אם בא לנו לשבת שם. דבר ראשון, הם הראו שהשוק הולך כמובן לתחום הזה. הם נתנו לך דרך להתחיל לבנות בעולם הזה כלים לעתיד, ואני חושב שהחלק הכי חשוב פה זה שמדברים על AR, והם לא מדברים יותר על VR. VR זה נחלת העבר. הוא מצא את עצמו, הוא מצא את עצמו שנות ה-80, ומה שמטה עשו בעצם עד היום, זה סוג של קומודיטי של VR, לך לבית, לכל אחד עם מכשיר קטן שאתה שם בפנים, ואתה יכול עכשיו להתחיל לחוות VR משנות ה-80 שהיינו, אתה יודע, כולנו בקניונים רואים אותם. אני חושב שמה שאפל אמרו זה דבר אחר, הם באו ואמרו, למרות שהמכשיר נראה כמו VR, מתפקד כמו VR, הם הצליחו להוציא ממנו מיץ חדש שנקרא AR, וכל מי שישים את המשקף הזה על העיניים, מבין מה זה AR, אוקיי? הוא מבין, הוא באותו רגע שהוא שם את זה, הוא מבין. הוא מבין לאן זה הולך, הוא מבין מה הם עושים, והוא מבין שזה רק ההתחלה, אוקיי? כמובן שהאולי גרייל זה שיהיה לנו אפל ויז'ן פון, נקרא לזה, אוקיי? משהו קל, נעים, שאפשר ללכת איתו בכל מקום, והוא מאפשר לנו לקבל אינפורמציה סמנטית על העולם, איפה שאנחנו לא נמצאים. עכשיו תדמיין, שאתה מגיע לחנות עם המשקפיים החדשות של אפל, לא ויז'ן פרו, ויז'ן לייט, בוא נקרא להם כרגע, ואין לך מידע בחנות על מוצרים. It doesn't make any sense. כאילו, אתה תיכנס לחנות עכשיו עם משקפי AR, תשקיע, מיטב כספך במשקפיים, תגיע לחנות וכדי לחפש מידע על מוצר, תצטרך לחפש בגוגל שוב. כשאנחנו כבר נמצאים בכל העולם המטורף הזה, אז באמת WeAR התחילה כבר בטלפונים לאפשר את זה, כדי שנגיע ליום של המשקפיים. זה יהיה מאוד ברור מה אנחנו עושים ולאן אנחנו הולכים. מעבר לזה שכבר היום אנחנו רואים את הווליו. התחלנו עם ברנד אחד בסופר פארם. היום אנחנו כבר עם 20 ברנדים, וזה עברו חודשיים, במילים אחרות. אנחנו כן רואים שהברנדים מחבקים את התהליך הזה, והם מבינים לאן הוא הולך. זה מה זה הייתי אומר.
אתה מרגיש שהברנדים מבינים גם את מהות האינטראקציה הזאת של האדם מול המדף דרך AR?
מאוד,
אתה יודע,
מאוד.
ולא רואים את זה כאיזה סוג של פופ-אפ, איזה פרסומת
גימיק.
פופ-אפ או משהו
כן.
כזה?
הטמפלט הראשון שאפשרנו נקרא שאלות ותשובות על המדף. אין להם אפשרות באמת לעשות פרסומת שהיא לא קשורה. הם חייבים לדבר על תוכן שהוא, ואני חושב שפה שוב, אני נותן למיכאל ולסופר פארם את כל, מוריד להם את הכובע שהם מאוד דחפו למקום הזה ברמה הזאת. אבל להם היה חשוב לתת ערך ליוזר. והערך שאנחנו נותנים היום ליוזר הוא ברמה טקסטואלית ווידאואית, אבל הוא בהכרח מידע שקשור למוצר ומידע שקשור למה שאנשים שואלים עליו בדרך כלל. בעתיד נאפשר עוד, אתה יודע, קופונים ודברים אחרים שכמובן ייכנסו לתוך הפול. בשלב הזה אנחנו רואים שהברנדים מכירים את התהליך מהאינטרנט, הם עברו אותו שם, הם רואים את המטריקס שלהם, הם יודעים למדוד את המוצר שלהם ואיך יוזר מתייחס למוצר שלהם ברמת האינטרנט. הם מבינים שהם יקבלו דבר כזה ברמת החנות, זה שווה להם זהב.
טוב, ככה מילים קצת על העתיד, על החזון, על היעדים.
היום אנחנו במקום שהוכחנו את השוק, אנחנו רואים גדילה, אנחנו רואים עתיד, והגיע הזמן לעשות את המהלך ובאמת להתפרס כחברה לצורה קצת יותר גדולה וגלובלית. יש לנו גם זכות להיות פרטנרים של גוגל, פרטנרים של קואלקום.
יש לכם איזו חברה שהיא, סתם, לצורך אולי המחשה שהיא מודל עבורכם, נגיד, סתם אני זורק, נגיד, סוג של ווייז כזה?
יפה. אם נחזור שנייה למפת הבילויים של גו תל אביב, מפת הבילויים המודפסת, אם הרגשנו פספוס באמת גדול, זה כשראינו את ווייז ואת גוגל מפות. כי ראינו את זה, בנינו את זה. אם תסתכל על הגרפיקה שלנו, היא נראית בדיוק כמו המפות שהיום נראות. כאילו, זה ליטרלי היה מוכן לזה. זה היה הכל וקטורי, הכל היה מיועד להיות באינטרנט. כן, הרגשנו פספוס מאוד גדול, ואני חושב שאם יש חברה שאני מאוד מעריך את הדרך שהיא עשתה, ואת הוואליו שהיא נתנה, זה ווייז. ואתה נגעת נראה לי בדיוק בנקודה. כן.
אני חושב שבאמת כל ה-20 שנה האחרונות התבטאו בזה שנולדו חברות ענק בעקבות הקליקים, קליקים באינטרנט. וקליק מוביל לקליק, קליק מוביל למידע, לצפייה, לקנייה, ופתאום הולכים להיות אינסוף קליקים במציאות. החברות האלה ראו את זה בעשור האחרון, ופשוט מאז הן מפתחות את הטכנולוגיה שתאפשר את הקליקים במציאות. ואם אנחנו נעצום את העיניים, נדמיין רגע שכל אובייקט שמסביבנו הוא פתאום קליקבילי, הוא יכול להנגיש לנו מידע, הוא יכול לחבר בין דבר לדבר, אני יכול להוביל לתכנים, אני יכול לתקשר עם הלקוח באותה נקודה, אני יכול להזמין עכשיו כרטיס לקולנוע או לאוטובוס או לכל דבר דרך איזשהו אובייקט שנמצא עכשיו בסביבה שאני נמצא בה, אם זה ליד תחנת אוטובוס, אם זה לפני כניסה לקולנוע או לפני מוצר בחנות. אז בעצם האינסוף קליקים האלה החדשים שהולכים להיות במציאות, זה הבסיס הכלכלי שאותן חברות גדולות ואנחנו כוויז'ן רואים כבר המון המון שנים, זה הבסיס הכלכלי לכל השוק הזה.
אני חושב שיש פה שינוי מאוד גדול באספקטים של הטכנולוגיה, אם זה ברמת הצריכה שלנו, ואם זה ברמת המידע שאנחנו מייצרים, ואני חושב שיש פה הרבה מאוד נקודות השקה ברמת האינטרנט למציאות עכשיו, ואנחנו נעשה את זה הרבה יותר טוב ממה שעשינו את זה לפני זה באינטרנט, יש פה הרבה יותר מידע חדש שאפשר להשתמש בו, אם נדמיין רגע על זה שאתה עושה פרומפטים ב-ChatGPT או ב-Gemini, לא משנה במה תשתמש, צריך להתחיל לכתוב מלא מידע כדי להתחיל לקבל תוצאות. כשאנחנו נהיה עם המשקפיים או אפילו עם הטלפון ונסתכל על איזשהו אובייקט, פתאום זה make sense ש-AI יתחיל לעזור לי לבחור. ופתאום זה make sense ש-AI יתחיל להבין מה קורה פה מסביב ויציע לי את הדבר הכי נכון לגבי איפה שאני נמצא. אפל לקחו את זה אפילו שלב אחד קדימה, הקליק הוא כל כך נעים וקל, אתה מסתכל עם העין לאן שאתה רוצה, ואתה פשוט עושה קליק עם האצבע. כאילו, אתה, בין האצבע לאגודה, היד יכולה לנוח על הספה, ואתה פשוט מסתכל לאן שאתה רוצה ולוחץ, זה מרגיש כמו קסם, כמובן, בשלב הראשון, אבל הקליקים הפכו להיות כל כך סמנטיים, כי זה לאן שאני מסתכל, זה מאיפה שאני מגיע להסתכל על זה, וזה הקליק שאני עושה. עכשיו, בוא נדמיין את הדבר הזה בתוך החנות, זה אינסופי, כאילו זה ליטרלי אינסופי. אנחנו יכולים להרחיב את המדף להיות גם מדף וירטואלי. יכול להיות שאין מקום בחנות לאוהל, אז אפשר לפתוח אוהל וירטואלי כדי לראות איזה גודל הוא ואיך אני נכנס לבפנים ואיך זה נראה, או מנגל, או דברים אחרים שבכלל יכולים להיות במרחב של החנות, פתאום מקבלים מקום. זה בדיוק השיפט הזה שהולך לקרות.
אז תודה חברים על השיחה המרתקת הזאת.
מדהים.
שיהיה המון בהצלחה.
תודה.
תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.